say, Solidos Oshashuoi, all the words of Vadati, Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום שלישי פעמיים כתוב כ"ב בתמוז תש"פ עם מסכת שבת, דף קוף למד, דף קל. אתם מאזינים לרדיו כל חיים משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הוא יום היורצייט, יום השנה לפטירתו של השפת אמת. בשנת תש"ב, רבי נחמיה בן רבי יהודה אריה לייב אלתר, ראש ישיבת שפת אמת, שבפירושיו אנחנו משתמשים לרוב פה במסכת שבת. זכותו תגן עלינו, על כל עומדי הדף היומי, במפעל הדף היומי ברדיו כל חי, ועל כל בית ישראל. היום הוא גם יום היורצייט של רבי מנוח אנדל בן רבי שמריה, בעל מחבר חוכמת מנוח. היום הוא יום היורצייט של רבי שלמה בן רבי מאיר מקרלין, השם יקום דמו. היום הוא יום היורצייט של רבי אורי פייבל בן רבי אהרון, בעל האור החוכמה. היום הוא יום היורצייט של רבי דוד בן רבי מנחם מנדל מורגנשטרן, בעל אהבת דוד, האדמור מקוצק. היום הוא יום היורצייט של רבי רפאל משה בן רבי שמואל אלבז, בעל ההלכה למשה. היום הוא יום היורצייט של רבי אברהם בן רבי יצחק גרוג'ינסקי, השם יקום דמו, מחבר הספר תורת אברהם. תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים, זכותם תגן עלינו ועל כל בית ישראל. השבת בעזרת השם ובישועתו נחתום את ספר במדבר עם פרשיות מטות מסעי בחזק חזק ונתחזק. הנה הדברים הקצרים והמופלאים של הגאון רבי יחיאל ויצמן, שליטה, מרצה בכיר בערכים, אבל לפני כן תלמיד חכם מופלג וראש רבנים. בני גד ובני ראובן וחצי שבט המנשה, אותה קבוצה שהתפלגה מקרב העם כאשר בחרו להם לנחלה את עבר הירדן המזרחי, חרטו רישומים מזהירים בדברי הימים. הם עשו מעשה גדול של גבורת נפש. למשך 14 שנים עזבו את משפחותיהם בעבר הירדן והצטרפו כחלוצים לעזרת אחיהם במלחמת הכיבוש בארץ ישראל. אבל כאשר ממשיכים לגולל את ההיסטוריה, אנחנו מוצאים סוף עגום ביותר. בשילי ימי בית ראשון הקיץ הקץ על נחלת עבר הירדן המזרחי. בני גד ובני ראובן איבדו את כל רכושם, והם היו הראשונים שיצאו לגלות על ידי מלך אשור, כאמור בספר דברי הימים א' פרק ה'. מדוע נגזרה עליהם הגלות? מה הייתה התביעה על בני גד ובני ראובן? הבה נדקדק בלשון הפסוק. הפסוק אומר, ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד. נשווה אותו לפסוק המתאר את רכושו של אברהם אבינו, בספר בראשית, ואברהם כבד מאוד במקנה בכסף ובזהב. ההבדל ברור, עושרו של אברהם אבינו ודאי לא נפל משל בני ראובן ובני גד. אבל בפסוק אודותיו הסדר הפוך. אברהם הוא הנושא העיקרי ואחריו מצוין הרכוש, לומר, אברהם אבינו ידע מה תפקידו בעולם ואותו העמיד כחובה עליונה. הרכוש הרב שבו בירך אותו השם יתברך שימש לו כאמצעי עזר למילוי תפקידו. בעזרת ממונו פעל להרבות כבוד שמיים. הוא ייסד מפעל הכנסת אורחים בצמתי הדרכים, ארח עוברים ושבים באשל מלא וביד רחבה, ונטע בהם אמונה בבורא העולם. לא כן בני גד ובני ראובן, אצלם התהפכו היוצרות. לגביהם המקנה הרב מצוין בראש הפסוק לרמוז לנו, הרכוש עיקר, והאנשים משועבדים לו. נמצא האדם עבד לממונו, מתכלית הפך לאמצעי והתרוקן לחלוטין ממשמעות חייו. בני גד ובני ראובן שגו בעיוות ההשקפה כאשר נתנו את הקדימה לממון. באבון סילוף הסדר, איבדו את ממונם וסופם שגלו בראשונה מארצם. אגב, סדר העדיפויות המוטעה לא היה עניין סימנטי בלבד. הערך המוגזם שנתנו בני גד ובני ראובן לרכושם, נתן את אותותיו באורך חשיבתם והתבטא גם במעשיהם. התבטאות תמימה במרכאות שיצא מפיהם שיקפה את הסילוף. בני גד ובני ראובן ראו את עבר הירדן כמקום מתאים לגידול הצאן. הם הגישו בקשה לקבל את ארץ הגלעד במקום נחלה בארץ ישראל. והיגשו אליו ויאמרו, גדרות צאן נבנה למקנינו וערים לטפינו. הקדימו את הצאן לטף, השיב להם משה רבינו, בנו לכם ערים לטפכם וגדרות לצונכם. הוא הפך את הסדר, הקדים את בניהם לצונם. מה ביקש משה רבינו להדגיש באוזניהם? משה רבינו יבחן בהתבטאות שלהם שיבוש בסולם הערכים. וכה אמרו רבותינו במדרש רבה, שעשו את העיקר תפל ואת התפל עיקר, שחיבבו את ממונם יותר מן הנפשות. אמר להם משה, אינה כלום. אלא עשו את העיקר עיקר, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם חיבבתם את מקניכם יותר מן הנפשות, חייכם אין בו ברכה. הממון תפקידו להיות אמצעי, אמנם כאשר הוא נהפך למטרה בפני עצמה, כאשר האדם רוכש לרכושו, חיבה ומגלה כלפיו התקשרות נפשית, אין בו ברכה, ומכאן הדרך אל אובדנו קצרה. חמדת הממון סוחפת את האדם ומעברת את עיניו, ציפוי הכסף שעל גבי העדשות הפנימיות מקעה את רגשותיו כלפי הבריות, מנפח את האגו שלו וגורם לו לאבד את החוש הטבעי של השתתפות בצער הזולת. נקודה נוספת זו התגלתה בדברי רבותינו, במדרש רבה, וכן אתה מוצא בני גד ובני ראובן שהיו עשירים, והיה להם מקנה גדול וחיבבו את ממונם וישבו להם חוץ לארץ ישראל. לפיכך גלו תחילה מכל השבטים, ומי גרם להם על שהפרישו עצמם מנחיהם בשביל קניינם. עד היכן מגיע כוחו של חמדת הממון לעבר עיני פיקחים? צאו למד. די גד ובני ראובן זכו לאושר העצום שלהם בדרך נס, כמבואר בחזל, תדע לך. אביא לך ראיה, כשביקש הקדוש ברוך הוא שיעשירו בני גד ובני ראובן, הפיל את המדיינים לפני ישראל באורח ניסי, כדי שיעשירו בני גד ובני ראובן. הם ראו בחוש שהממון הרב שהגיע לידיהם היה בדרך נס, והוא עדות חיה לאמונה, ושלא בכוח עצמם עשו חיל, כי אם בגזירת השם יתברך, המוריש הוא מעשיר. והנה דווקא אותו ממון של נס הביא לנפילה, וזאת בגלל שהם העלילו את כספם מלשון אלילים, ונתנו לו את משפט הבכורה, העדיפו מילדיהם, מאחיהם, ואפילו מעצמם. נורא למתבונן עד איכן יכול הממון להסתיר את האמת מן האדם. חכמינו חושפים בפנינו נקודה נוספת, שבני גד ובני ראובן הבטיחו למשה רבינו שילחמו עם אחיהם בכיבוש הארץ כדבר הפסוק, ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל. ענה להם משה רבינו בזה הלשון, אם תעשו את הדבר הזה, אם תחלצו לפני השם למלחמה ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני השם, עד הורישו את אויביו מפנה ונכבשה הארץ לפני השם. הם אמרו ואנחנו נחלץ, התיימרו לומר שבכוחותיהם הטבעיים ינצחו במלחמה. משיב להם משה, אם תחלצו לפני השם למלחמה. משה רבינו מדגיש באוזניהם, המלחמה בשבעת העמים הינה מלחמה על טבעית, שתנועל על ידי השם יתברך הנלחם לנו עם ישראל. העם אינו זקוק לכם כלל, כל השתתפותכם במלחמה הזו נועדה לזכותכם ליטול חלק במלחמת מצווה, למען יהיה לכם חלק במצוות כיבוש הארץ. תוכחה נוקבת זו חדרה לליבם והצליחה לשנות את השקפתם. מיד תקנו בני גד ובני ראובן את טענתם והדגישו, ועבדיך יעברו כל חלוץ צבא לפני השם למלחמה, כאשר אדוני דיבר. בעזרת יושב מרומים ננצח ולא בכוח הזרוע. המתבונן נמצא כי לאמיתו של דבר בפנייתם הראשונה של בני גד ובני ראובן למשה רבינו, כן הזכירו שזוהי מלחמת השם וכה היו דבריהם. הארץ אשר היכה השם לפני עדת ישראל, ארץ מקנה היא ולעבדיך מקנה. ויש לבאר מה גרם להם לשנות את טענתם ולטעון ואנחנו נחלץ בכוחנו נכבוש. בעל אור החיים מייסב את תשומת ליבנו לדיוק הזה, ובפירושו הוא חושף צפונות ומגלה עמקות בנבחי נפש האדם. אומר האור החיים, בני גד ובני ראובן השתמשו באמונה כדי להשיג את מבוקשם. אם הארץ נכבשה בדרך הטבע, היא שייכת לעם ישראל שכבשוה, ואין זכות לבני גד ולבני ראובן לקחת רכושם של אחרים. לכן הם אמרו, הארץ אשר היכה השם. הם שידרו להגנתם טענה סמויה, כיוון שהארץ נכבשה על ידי השם יתברך, איננה שייכת לעם, אלא נחשבת כנכסי הקדש, וממילא מותר לנו לבקשה לעצמנו. מבואר מדברי האור החיים שכל מה שאמרו אשר היכה השם נבע רק מחמת אהבת הממון. ואכן, אחר שהוכיחם משה רבינו שהכל מיד השם, חזרו בהם ותקנו את דבריהם. אבל כנראה שתאוות הממון לא הצליחו לתקן, ולכן איבדו את ממונם וגלו בראשונה. מדהים לגלות עד כמה נפתלים והכלכלים תהלוכות הנפש של האדם. אדם הלהוט אחר הממון מסוגל לרתום אפילו את האמונה ולעשותה קרדום להשיג בה את מבוקשו. הרבה קושיות ותמיות יש לנו על האדם. תשובה אחת בצידן, הכסף יענה את הכל. סומה עלינו איפה להיזהר מפניו, בל נסתבר מברק הזהב, בל ניתן לו להוליך אותנו שולל. כאמור, דברים נוקבים ומופלאים על חתימת ספר במדבר עם פרשות מטות מסי, מפיו של הגאון רבי יחיאל ויצמן, שליטה, מרצה בכיר בערכים שמרגליות בפיו. תפילת בית המדרש, יהי רצון לפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי עד דוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר. הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו, ושכינתי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו מקדישים לרפואתם השלמה של חולי עמך בית ישראל ובתוכם. חיה פנינה רחל בת נעמי, הילדה חנה בת אסתר, חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה, ויביאן יוכבת בת אסתר, רבי גרשון בן שרה, רבי חיים בנימין, מורדכי בן עידה, ורבי אברהם מנחם בן עין דמירה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור ותרופה לכל עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה שלמה. וגם תלמוד תורתנו מוקדש לברכה והצלחה, לבריאות גופה ונאורה מעליה, לעמוד החסד והתורה, רבי שלמה חיים בן מנשה ובריינה, לאורך ימים טובים וכל מילה דמיטב. אנחנו פותחים ממצווה אחת מתוך התרי"ג מצוות כהרגלנו הטוב וסייעתא דשמיא, מאז פרשת יתרו השתא על פי ספר החינוך. והיום הזה מצווה קי"ד, שלא יעשו בית דין משפט מוות בשבת. משורשי המצווה שרצה השם יתברך לכבד היום הזה, שימצאו בו מנוחה הכל, גם החוטים והחייבים. משל למלך גדול שקרא בני המדינה יום אחד לסעודה, שאינו מונע הפתח מכל אדם. ואחר יום הסעודה יעשה משפט. כן הדבר הזה שהשם ברוך הוא, ציוונו לקדש ולכבד יום השבת לטובתנו ולזכותנו. כמו שכתבתי לאיל, במצווה למד א' ולמד ב', וזה גם כן מכבודו של יום הוא. מצוות לא תעשה זו על בית דין שלא לעשות משפט מוות בשבת, נלמד מהפסוק, לא תברו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. רצונו לומר לו, תביאו לידי שריפת אש או שר מיטות בשבת, גם אין מלכין בשבת, ומדברי סופרים שאין דנים ולא פוסקים שום דין בשבת. זוהי המצווה החותמת את ספר שמות, עם המצווה הזו הלא תעשה היחידה שנמצאת בפרשת ויקהל, בתורה שבכתב. וכעת אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף קכ"ט במסכת שבת. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. נחזור כעת על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מה דין יולדת מיום השביעי ללידה עד יום ה-30? והתשובה, אין מחללים עליה שבת, אולם עושים לה את צרכיה על ידי נוכרי. שאלה שנייה, מה רצוי לאכול לאחר הקזת דם לרב בשר לשמואל יין? שאלה שלישית, איזו ערמה מותרת? והתשובה, המקיס דם ואין לו יין, מותר לו לקחת זוז רע, מטבע שאינו עובר לסוחר, וילך לזין חנויות יין, ויעשה עצמו כאילו רוצה לקנות ויתעם מהיין, עד שישתה רביעית. שאלה רביעית, מה עלול לקרות למקיס דם שפוגע בחזיר, ומדוע? והתשובה, עלול לקרות בצרעת, משום שסתם חזירים נגועים, שכן 10 קבים שנגעים ירדו לעולם ו9 נטלו החזירים. שאלה חמישית, מדוע נהגו העם להקיס דם בערב שבת? והתשובה, מפני שהיו עניים ולא היה בידם לאכול מאכלים טובים לאחר ההקזה, ועל כן הסמיכו את ההקזה לסעודת שבת. השאלה האחרונה על דף קכ"ט, באיזה אופן מודים חכמים לרבי יוסי שחותכים את הטבור בשבת של הוולד? התשובה, כאשר יש בית תאומים המחוברים לשיליה אחת, שיש סכנה שימשכו זה את זה וימשך הטבור ממעיהם. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, בסייעתא דשמיא הגדולה בדף קכ"ט במסכת שבת. חיית מוריי ורבותיי, וחיית החי וראי ליקר, ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי פעמיים, כי טוב, כ"ב בתמוז תשפ"א. קר ותורף העניין, ותלמוד תורתנו בדף קל, דף קל וחשבון קל, שאם היום בעזרת השם ובישועתו לומדים אנו את הדף ה-130 של מסכת שבת, ומסכת שבת מסתיימת בדף ה-157, הווה אומר שבעוד 7 ו-20 ימים ו-7 ו-20 דפים, סיום מסכת שבת בעזרת השם ובישועתו, השתבח שמו הגדול עד. קר וטורף תלמודנו היום כאמור הוא דף קל במסכת שבת, דף שפותח את הפרק ה-19 של מסכת שבת, פרק שקרוי רבי אליעזר דמילה. מן המשנה פותחת את הפרק במילים, רבי אליעזר אומר, אם לא הביא כלי מערב שבת מביאו בשבת מגולה. כעת בסייעת הדשמיא הגדולה אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. הפרק הזה עוסק בדיני מילה בשבת, ברית מילה בשבת, איזו מילה דוחה שבת ואיזו שאינה דוחה, וכן אילו הלכות שהם צורכי מילה דוחות שבת ואילו שאינן דוחות. במשנה האחרונה בפרק הקודם, בדף קכ"ח עמוד ב', שנינו שכל צורכי מילה נעשים בשבת, והמשנה שם סתמה ולא פרשה. בפרק הזה המשנה מפרטת מה הותר ומה לא הותר. כאמור, המשנה פותחת את הפרק ה-19 במסכת שבת בדף קל, דנה בהכנת סכין המילה בשבת. אומרת המשנה, רבי אליעזר אומר, אם לא הביא כלי אם הוא לא הביא את האיזמל שמל בו מערב שבת מביאו בשבת אף דרך רשות הרבים, כשהוא מגולה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, רבי אליעזר אומר, מדוע התיר רבי אליעזר להעביר את הסכין מרשות לרשות ולעבור על איסור תורה? הרי ניתן להביא את התינוק אל מקום הסכין, והעברת התינוק מרשות לרשות בשבת אינה אלא איסור דה רבנן. שהרי הלכה כרבי נתן בברייתא ליל בדף צד ד', שמדין תורה חי נושא את עצמו ואינו חייב חטאת, על הוצאת התינוק. תרצו התוספות, שכיוון שלאחר המילה יהיה צורך להחזיר את התינוק לאמו, ואין אפשרות להביא את האם לתינוק כיוון שלאחר הלידה היא מסוכנת, ולאחר המילה דינו של התינוק כדין חולה, ובחולה לא נאמר הכלל שחי נושא את עצמו, כמה מבואר במסכת יומא בדף סמך וב עמוד ב', לכן התיר כבר עכשיו רבי אליעזר להביא את האיזמל למקום התינוק. עוד מתרצים התוספות שיותר קל להוליך את האיזמל אל התינוק מאשר להוליך את התינוק אל האיזמל. מסובר רבי אליעזר שעדיף למהר לקיים את מצוות המילה דוחה שבת ולעבור על איסור תורה, מאשר לאחר את קיום המצווה ולעבור על איסור דרבנן. והביאו ראיה מהגמרא לקמן שפעם אחת שכחו ולא הביאו את האיזמל למקום התינוק, והעבירו אותו דרך רשויות דרבנן. והיה זה שלא ברצון רבי אליעזר, כיוון שסבר שעדיף להעביר את האיזמל דרך רשות הרבים, אף שהוא איסור תורה, כדי למהר את קיום המצווה. ממשיכה המשנה להביא את דעת רבי אליעזר, ובשעת הסכנה שחושש מהגויים שגזרו על הברית מילה, מכסהו על פי עדים. כלומר, מכסה את הסכין בפני עדים ומוליך אותו בליווי העדים. כך מבואר בחתם סופר שכוונת המשנה ששני עדים מלווים את נושא הסכין, כדי שיעידו שהוא נושא ברשות הרבים איזמל לברית מילה ולא חפץ אחר. ועוד אמר רבי אליעזר, כאשר אין איזמל למול בו, קורטים מיצים בשבת כדי לעשות מהם פחמין, כדי לעשות בהם ברזל, כדי לייצר את האיזמל. ויהיה המשנה תנה חולק על רבי אליעזר בדין מכשירי מצווה. כלל אמר רבי עקיבא, כל מלאכה שאפשר לעשותה מערב שבת, כגון עשיית איזמל והבאתו, אינה דוחה את השבת. ומלאכה שאי אפשר לעשותה מערב שבת, כגון מילה שזמנה דווקא ביום השמיני, היא דוחה את השבת. מקשה המערם, לכאורה לא בא רבי עקיבא אלא לבאר את ההבדל בין המלאכה לצורך המילה שאפשר לעשותה תמיד מערב שבת, לבין ברית המילה עצמה שאי אפשר לעשותה מערב שבת ודוחה שבת. אם כן, מהו הכלל שעליו דיבר רבי עקיבא? איזה כלל יש כאן? תרץ המערם שרבי עקיבא בא ללמדנו שכל המלאכות הנצרכות לברית מילה אסורות בשבת, בין הנצרכות קודם חיתוך העורלה כגון סכין, הנקראות מכשירי מילה, ובין הנצרכות לאחר חיתוך העורלה, הנקראות צורכי מילה, כגון פריה מציצה, והספלנית כולן אינן דוחות שבת. זוהי המשנה שלנו הפותחת את הפרק ה-19 במסכת שבת, בדף קוף למד במסכת שבת, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה רבי אליעזר אומר, מביאים את הסכין בשבת כשהוא מגולה. מסתפקת הגמרא בטעם הדבר היבא אליהו, הסתפקו בני הישיבה. טעם הדה רבי אליעזר, האם טעמו של רבי אליעזר שאמר להביא את הסכין מגולה, ומשמע שלא להביאו מכוסה משום חיבוב עם מצווה, להראות לכל שהמצווה חביבה עליו עד כדי חילול שבת בעבורה, או דילמה משום חשדה, או שמא הטעם הוא משום שלא יחשדוהו, שמעביר חפץ ברשות הרבים שלא לדבר מצווה. ומוסיף רעשי שבסיפה של המשנה שנאמר שבשעת הסכנה מכסהו על פי עדים, ודאי שהטעם הוא משום החשד, אלא שהגמרא הסתפקה ברישה שלא בשעת הסכנה, שאמרה המשנה להביאו מגולה, האם גם שם הטעם רק משום חשד, וניתן להביאו מכוסה על פי עדים, או גם משום חיבוב מצווה ודווקא מגולה. ומסביר הריטב"א שלמרות שאין הלכה כרבי אליעזר, בכל אופן הנפקמינה מה טעמו, כי זה תלוי גם לרבנן, האם חייב אדם להראות שהוא מחבב מצוות. שואלת הגמרא למאי נפקמינה מה ההבדל שיוצא למעשה בין שני הטעמים הללו, משיבה הגמרא להטויה להביא את האיזמל כשהוא מכוסה על פי עדים, שלא בשעת הסכנה. אי אמרה את אם תמר שהטעם הוא משום חבובי מצווה, אם כן מגולה אין, אכן מותר להביאו מגולה, אבל מכוסה לא. אלא אי אמרה שהטעם הוא משום חשדה, שלא יחשדו בו שהוא מעביר חפץ סתם, אפילו אם האיזמל מכוסה על פי עדים שפיר דמי מותר להביאו, שהרי העדים יסירו את החשד. אם כן מהי, מהו הטעם הנכון לשיטת רבי אליעזר? פושטת הגמרא את הספק, איתמר נאמר בבית המדרש, אמר רבי לוי, לא אמר רבי אליעזר, לא אמר רבי אליעזר להביא את הסכין לברית המילה בשבת מגולה, אלא לחיבובי מצווה, ולכן אין להביאו מכוסה אף לא על פי עדים. תניא נמי אחי, שנינו גם כן כך בברייתא, מביאו מגולה ואינו מביאו מכוסה, דברי רבי אליעזר. מה הראיה של הגמרא? הרי גם בלשון המשנה הבנו שהכוונה מגולה ולא מכוסה, ובכל זאת היה ספק בטעם הדבר, אז מה הוסיפה הברייתא? שאמרה בפירוש ואינו מכוסה. תרץ אמר המשיף שמתוך שהברייתא לא שמחה, שנדייק לבד מדבריה שדווקא מגולה ולא מכוסה, ואמרה במפורש ולא מכוסה, הרי זה איתור לשון שבא ללמד שאין להביא את הסכין מכוסה אפילו לא בפני עדים. מוכח אם כן שהטעם הוא משום חיבוב מצווה. והגמרא ראיה גם ממשנתנו, אמר רבה שמתנית אינה מדייקה, מהמשנה גם כן ניתן לדייק שאין להביא את האיזמל מכוסה אפילו על פי עדים, דקטעני שנינו במשנה, ובשעת הסכנה מכסה הוא על פי עדים, ויש לדייק שדווקא בסכנה אין. דווקא בשעת הסכנה מביאו הוא מכוסה על פי עדים, אבל שלא בשעת הסכנה, לא. שמה מינה מוכח אם כן שהטעם להביאו מגולה משום חיבוב עם מצווה. מסיקה הגמרא שמה מינה, אכן כך יש להוכיח גם ממשנתנו. הביאה הגמרא ברייתא נוספת בעניין הזה. תניא אידך שנינו בברייתא אחרת מביאו מגולה את הסכין לברית ואינו מביאו מכוסה, דברי רבי אליעזר. רבי יהודה אומר משום רבי אליעזר, נוהגין היו בשעת הסכנה שהיו מביאים את האיזמל כשהוא מכוסה על פי עדים. דנה כעת הגמרא בפני כמה עדים יש לחסות את הסכין. היבא אלו הסתפקו בני הישיבה. עדים דקאמר, עדים שאמר התנא בברייתא שיש לחסות את הסכין בפניהם בשעת סכנה. האם הכוונה אי ובחד, זה שמביא את האיזמל ועוד אחד מלבדו, או דילמה, או שמה הכוונה הוא וטרי, מביא האיזמל ועוד שני עדים חוץ ממנו. הביאה הגמרא ראיה ממשנתנו תשמה, ובסכנה מכסהו על פי עדים. והיינו מצד הדין ולא מנהג באלמה. היא אמרת בישלמה זה מובן אם תאמר שהכוונה הוא וטרי, זה שמביא את הסכין ועוד שני עדים חוץ ממנו שפיר. יפה קרא להם המשנה בשם עדים. אלא היא אמרת אם תאמר שהכוונה הוא וחד, מביא הסכין ועוד אחד, מה יהיה עדים? הרי המביא אינו יכול להעיד על עצמו. דוחה הגמרא ואומרת, ייתכן שנקראו עדים משום שראויים להעיד במקום אחר. כלומר, אין כאן מקום כלל לעדות. כיוון שאין זה לא דיני ממונות ולא דיני נפשות שצריכים שני עדים. אף לא איסורים שיש צורך בעידות של עד אחד, והטעם שמכסה את הסכין בפני אחר, הוא להסיר את החשד של חילול שבת. והוא דומה לעדים בעדויות אחרות שמעידים על דבר מה שנעשה. התנא קרא לשניהם עדים לפי ששניים אלו המוליך ואדם נוסף, קשרים לעדות באלמה אם אינם נוגעים בדבר. כותב הרשע שמלשון הגמרא הזה נלמד, שאסור שהאדם הנוסף יהיה קרובו, קרוב משפחה של המביא את האיזמל, שהרי אינם ראויים להעיד במקום אחר. אבל החתם סופר מבאר שכאשר אדם הוליך את האיזמל כשהוא מכוסה בליווי אדם נוסף שראה איך שהוא מכסה אותו, אין מקום לחשד כלשהו. שהרי אם נחשוד בו שהוא מסתיר חפץ אחר ולא איזמל למילה, אם כן אנו חושדים בשניהם שהם רשעים. המוליך בזה שמעביר חפץ ברשות הרבים בשבת שלו במקום מצוות מילה, וחברו שמתחבר לרשע מחלל שבת והולך עמו בכל הדרך הזו. ובשניים לא מצינו חשד כזה. אם כן, לפי זה גם נשים או קרובים קשירים כאן. בעיקר הדבר שיהיו שניים. אומרת הגמרא שנינו במשנה ועוד אמר רבי אליעזר, קורטים מיצים בשבת כדי לעשות מהם פחמין ולעשות איזמל מברזל בשבת לצורך ברית מילה. מביאה הגמרא ברייתא בה מבואר שבני מקומו נהגו כך למעשה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, שמופיע במסכת יבמות בדף י' ד' וכן במסכת חולין בדף קט ז', במקומו של רבי אליעזר היו קורטים מיצים על פי הוראתו לעשות פחמין כדי לעשות איזמל מברזל בשבת. וכן במקומו של רבי יוסי הגלילי היו אוכלים על פי הוראתו בשר עוף בחלב. במשנה במסכת חולין בדף קט ג' הובאו שיטות התנאים בעניין אכילת בשר עוף שהתבשל בחלב. רבי עקיבא סובר שמהתורה מותר לאכול בשר עוף שהתבשל בחלב ורבנן אסרו זאת. ושיטת רבי יוסי הגלילי שמובאת לכמן אצלנו בגמרא שגם מדי רבנן אין איסור בדבר. ההלכה נפסקה כרבי עקיבא שמדי רבנן אסור לאכול בשר עוף בחלב. מביאה הגמרא מעשה בעניין אכילת בשר עוף בחלב. לוי איקלה לבי יוסף רישבה. לוי הזדמן לביתו של יוסף צייד עופות, קריבו לי הניחו לפניו לאכול רישה דטבטה בחלבה, ראש שלוף הנקרא טווס בחלב, ולא אכל ממנו. יתא לקמי דה רבי, כשבא לוי לפני רבי, אמר לו רבי, אמי לא תשמתינו, מדוע לא תנדה אותם על כך שאוכלים בשר עוף בחלב? אמר לה, ישיב לוי לרבי, אתרי דה רבי יהודה בן בתי רהבה. עירו של יוסף רישבה היה מקום מושבו של רבי יהודה בן בתי רהבה, ואמינה וסברתי, דיל מה שמה דרש לו רבי יהודה בן בתי רהבה דורש שההלכה כרבי יוסי הגלילי שמתיר לאכול בשר עוף בחלב. ואין על כך אפילו איסור דה רבנן. דתנן, כך שנינו כאמור במשנה במסכת חולין בדף קוף י' ג' עמוד א', רבי יוסי הגלילי אומר, נאמר בספר דברים פרק י' ד' פסוק חפה א' לא תאכלו כל נבילה, ונאמר בסוף אותו פסוק לא תבשל גדי בחלב עמו. יש ללמוד מכך שעת שאסור משום נבילה וחובה לשוחתו, אותו אסור לבשל בחלב. אבל מה שאינו אסור משום נבילה כגון דגים וחגבים, אין איסור לבשלם בחלב. מוסיפה המשנה, אוף שאסור משום נבילה יכול היית לומר שיהיה אסור לבשל בחלב. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב בחלב אמו, דווקא מי שיש לו חלב אם אסור לבשלו בחלב. יצא התמעט אוף שאין לו חלב אם שמותר לבשלו בחלב. והגמרה מביאה מעשה שמוכיח את מעלתם של אלו שנהגו כרבי אליעזר. אמר רבי יצחק, עיר אחת הייתה בארץ ישראל שהיו עושים כרבי אליעזר והיו קורטים מיצים בשבת לצורך עשיית האזמל לברית מילה והיו מיתים בזמנן. כלומר, כדרך כל הארץ בזקנותם, ולא עוד, אלא שפעם אחת גזרה מלכות הרשעה גזרה על ישראל על המילה, ועל אותה העיר לא גזרה משום שהיו זהירים במצווה הזו. כותב הריטב"א בשם הראב"ד שבאותו זמן עדיין לא נפסקה ההלכה שלא כרבי אליעזר, ולכן בני מקומו היו צריכים לנהוג על פי הוראתו לקיים את הציווי לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. ונאמר בספרי בספר דברים, אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל תשמע בקולו, ועל כך קיבלו בני המקום שכר. ולכך הביאה הגמרא כאן את המעשה הזה, להודיע השכר שנותן הבורא על קיום לאו שלא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. כיוון שהיה להם לנהוג כרבי אליעזר, וכל שכן כשעושה כן במקום שכך נפסקה ההלכה. אמר שביר שמה שמתו בזמנם הייתה זו מידה כנגד מידה, לפי שהם דקדקו לקיים מצוות מילה בזמנה אפילו בשבת. וכשלא היה להם סכין היו עושים אותו בשבת. לכן גם הם מתו בזמנם. מוסיף המהרש"א שיש רמז לדבר באבותינו, שאברהם אבינו שלא נימול לשמונה, מת 5 שנים קודם זמנו, ואילו יצחק שנימול ביום השמיני, מת בזמנו. מביאה הגמרא ברייתא משבחת את ישראל בקיום מצוות מילה. תניא, רבן שמעון בן גמליאל אומר, כל מצווה שקיבלו עליהם ישראל בשמחה, כגון מילה, דכתיב בתהילים קי"ט, שש אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב, אמרתך בלשון יחיד, והכוונה למצווה הראשונה שניתנה לישראל וניתנה במאמר ולא בדיבור, והיא המילה. כך מסביר רש"י, וגם במסכת מגילה בדף ט"ז עמוד ב', דהיינו שמצוות מילה היא המצווה הראשונה שנצטוו ישראל ונצטוו בלשון אמירה ולא בלשון דיבור. ויאמר אלוקים אל אברהם, ואתה את בריתי תשמור. ומוסיף רש"י שישראל ססים דווקא על מצווה זו, כיוון שהיא המצווה היחידה נמצאת על האדם בתמידות ומעידה ללא ערף שהוא נמנה על עם השם. וכך דורשת הגמרא במסכת מנחות בדף מ"ג עמוד ב' את המזמור בתהילים י"ב למנצח על השמינית, שהיה דוד בבית המרחץ וראה עצמו בלא ציצית ובלא תפילין ובלא תורה, אמר, אוי לי שאני ערום מכל המצוות, כיוון שנסתכל במילה שמח. ואמר בצעיתו מבית המרחץ למנצח על השמינית, על המילה שניתנה בשמיני. שואל המהר"ם, מדוע לא הביאו בגמרא את המזמור של המנצח על השמינית שממנו למדו שדוד אמר שירה על מצוות המילה? הוא מתרץ שהגמרא רצתה להביא פסוק שמדבר בשם כנסת ישראל, ואילו המזמור הזה מדבר בו דוד על עצמו. והתוסות בדיבור המתחיל סס אנוכי הביאו שמצינו עוד שמצוות מילה מקיימים אותה בשמחה אצל אברהם אבינו שעשה משתה ביום יגמל את יצחק, והיה זה ביום המילה, ודרשו זאת מהמילה יגמל כאילו כתוב היי גימל מל, היי גימל בגמטריה 8, ביום השמיני שמלים. אז אם כן, אומר רבן שמעון מגמליאל, כל מצווה שקיבלו עליהם ישראל בשמחה כגון מילה, דכתיב סס אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב, עדיין עושים אותה בשמחה, עושים משתה לכבודה. וכל מצווה שקיבלו עליהם בקטטה, בטרוניה, כגון הריות, דכתיב בספר במדבר, פרק י' פסוק י', וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו, ופירוש הדברים שהעם בכה על עסקי משפחותיו, כלומר על שנאסרו להם קרובותיהם, עדיין גם היום עושים אותה בקטטה. דלק הכתובה דלא רמו בתיגרה, שהרי אין כתובה שאין עליה מריבה. ובביורי הגרא על הש"ס ביאר, את המילה עדיין, שמשמעותה של חאורה, לא היו צריכים לקיים מצוות מילה בשמחה ולהימנע מלישא הריות בקטטה, ואף על פי כן, עדיין מקיימים אותה כך. וזה מה שאומרת הגמרא במסכת נידה בדף ל"א עמוד ב', שהטעם שאמרה תורה מילה בשמיני כדי שלא יהיו כולם שמחים ואבי ואמו של התינוק הצעיבים, לפי שאמו טמאה טומאת לידה, והיא נטהרת ביום השמיני. והנה לאחר שגזרו שתספור 7 נקיים, שוב אין הטעם קיים, ואף על פי כן מקיימים אותה בזמנה בשמחה. וכן בעניין הריות, הרי לאחר שחכמים ביטלו את היצר הרע שבאדם נישא את קרובותיו, שוב לא קיימת סיבה לא לעשותה בשמחה, ואף על פי כן עדיין אין מקיימים אותה בשמחה מחמת הקטטה על הכתובה. עוד ברייתא מביאה הגמרא, תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר, כל מצווה שמסרו ישראל עצמן עליהם למיתה, בשעת גזירת המלכות כגון עבודת כוכבים ומילה, עדיין היא מוחזקת בידם ועומדים בתוקף על קיומה, וכל מצווה שלא מסרו ישראל עצמן עליה למיתה, בשעת גזירת המלכות, כגון תפילין, עדיין היא מרופא, רפויה בידם, ואינם עומדים כל כך על קיומה. מביאה הגמרא ראיה שמצוות תפילין רפויה בידם. דאמר רבי ינאי, ודברי רבי ינאי והמעשה באלישע בעל הכנפיים הובאו בגמרא להיל בדף ממתת עמוד א', דאמר רבי ינאי, תפילין צריכים להניחם כאשר הגוף נקי, כאלישע בעל כנפיים. מבררת הגמרא מהי, מה הכוונה גוף נקי? אמר רבי ישע שלא יפיח בהם בעודם עליו, רבא אמר שלא יישן בהם, ורשי ליל בדף ממתת כתב שהטעם שמה בעת שעינתו יפיח בהם או יראה קרי, ותוספות שם כתבו שלא חוששים לראיית קרי אלא לשמה יפיח בהם או להסך הדת, ותוספות שם מבארים שהבאי סובר שאין צריך לחשוש שמה יישן בהם, ורב הסובר שצריך שידע בעצמו שאף שתוחזנו השינה יוכל להימנע מלישון. ובערת הגמרא, למה יקראו לאלישע בעל כנפיים, למה כינו אותו בשם הזה? לפי שפעם אחת גזרה מלכות הרשעה גזרה על ישראל שכל המניח תפילין על ראשו יקרו את מוחו, ינקרו את מוחו, כיוון שהתפילין מונחות על הראש כנגד המוח. היה אלישע מניח תפילין ויצא לשוק, וראה הוא כסדור אחד, ממונה על ביצוע הגזירה, רץ אלישע מלפניו, ורץ הכסדור אחריו, כיוון שהגיע הכסדור אצלו, תפס אותו, נטלה נסיר אלישע את תפיליו מראשו והחזן בידו. אמר לו הכסדור, מה בידך? אמר לו אלישע, כנפי יונה. ופשט אלישע את ידו לאמת את דבריו, ונמצאו בכנפי יונה. לפיכך, היו קורין אותו בעל כנפיים. מדברי רבי ינא נלמד שהעם לא נזהרו בהנחת תפילין בגוף נקי כאלישע, וכן שאלישע היה יחיד במסירות נפש על קיום מצוות תפילין. כך מבאר רשי, אבל הרשב"ם, שתוספות מביא בדיבור המתחיל, אמר לכנפי יונה, בייר להפך, שהגמרא הביאה ראייה מאלישע שישראל אינם מוסרים נפשם עבור מצוות תפילין, שאם כן היה אלישע אומר לכסדור שיש בידו תפילין. ולא אמר המקשה, מדוע תוספות לא כותבים שההוכחה היא מה שאלישע לא מסר את נפשו על התפילין, שהרי הוא רידה מראשו. הוא מתרץ על פי תוספות לאל בדף ממתת עמוד א', דיבור המתחיל נטלם, שאין חובה למסור את הנפש באופן שעליו להסיר את התפילין למשך זמן, במשך היום על מנת להציל את עצמו. ואף שבשעת הגזירה מצווה למסור את הנפש אפילו על מצווה קלה, מכל מקום זה דווקא במצווה שאם אינו מקיימה מחמת הגזירה נראה כמוציא עצמו מכלל ישראל. אבל בזה שאינו מניח תפילין, אין זה כך משום שהרבה בני אדם אינם מניחים תפילין כשהולכים בדרך. שואלת הגמרא, מה ישנה כנפי יונה דאמר לי? מדוע בחר אלישע לומר לאותו כסדור שבידו כנפי יונה ולא אמר לי שערופות? ולא נקט בשמם של שערופות? משיבה הגמרא, משום דדמיה כנסת ישראל ליונה. דומה כנסת ישראל ליונה והמצוות לכנפיה, שנאמר בתהילים סמכת, כנפי יונה נחפה בכסף ועברותיה בירקרק חרוץ, נוצותיה מצופות בכסף וכנפיה מצופות בזהב משובח. הפסוק מדבר על עם ישראל שחומד את התורה ואת המצוות. נחפה בכסף, מבאר רשי בתהילים, בחספה וחמדתה של תורה ומצוות. אלישע המשיל אותם ליונה. מה יונה זו? כשם שיונה זו כנפי המגינות עליה ובאים היא נלחמת ולא במקורה, לא במקור שלה, אף ישראל מצוות מגינות עליהן. כעת שתי שורות לפני סוף דף קוף למד עמוד א', דנה הגמרא בעברת תזמל המילה בשבת דרך הרשויות השונות. אמר רב אבא בר עבדה, אמר רבי יצחק בשמו של רבי יצחק, פעם אחת שכחו ולא הביאו למקום המילה יזמל מערב שבת, והביאו בשבת דרך גגות ודרך הצעירות. ודבר זה נעשה שלא ברצון רבי אליעזר, שלא כדעתו של רבי אליעזר. מתקיף לרב יוסף, מקשה על כך רב יוסף בדף קוף למד עמוד ב', איך תאמר שהדבר הזה נעשה שלא ברצון רבי אליעזר? עדר אבא, רבי אליעזר הוא דשארי, רבי אליעזר הוא המתיר להעביר את היזמל אפילו ברשות הרבים. וכי תאם השם תרצה לתרץ ולומר שהם העבירו את היזמל דרך גגות הבתים וחצרות שלפני הבתים וקרפיפות מגרשים שמחוץ לעיר שהם מוקפים מחיצות ומשמשים בדרך כלל לאוצר של עיצים, למחסן של עיצים שלא ירבו ביניהם, שאסור מדי רבנן להעביר דבר מזה לזה, ודבר זה נעשה שלא ברצון רבי אליעזר דשארי שמתיר לצורך מילה להעביר אפילו ברשות הרבים, אלא נעשה ברצון כדעתם של רבנן דאסרו להעביר את היזמל דרך רשות הרבים, לפי שבזה איסור תורה, ושארו מה שהם כן התירו חכמים לצורך מילה, זה להעבירו דרך גגות הבתים ודרך חצירות שלפני הבתים ודרך קרפיפות שלא עשו העירובי חצירות ביניהם. אולי זה הכוונה שלא ברצון רבי אליעזר שלא כדעתו. דוחה הגמרא ואומרת, ומי שרי וכי התירו חכמים להעביר את היזמל דרך רשויות שאיסורה מדי רבנן? והתניה, והרי שנינו ברייתא במסכת פסחים בדף צדי בית עמוד א', כשם שאין מביאים אותו את היזמל לצורך המילה דרך רשות הרבים ואין דוחין עבור זה איסור שבת, כך אין מביאים אותו לא דרך גגות ולא דרך קרפפות ולא דרך חצרות כשלא עשו עירובי חצרות, ואין דוחין עבור זה אפילו איסור דרבנן. תרץ את הגמרא, אלא אמר רבשי, כוונת רבי יצחקי שהדבר נעשה שלא ברצון שלא כדעתו של רבי אליעזר ומחלוקתו. כלומר, גם לא כדעת חכמים החולקים על רבי אליעזר. שלא כדעת רבי אליעזר, כי רבי אליעזר מתיר אפילו להעבירו ברשות הרבים, והם שהעבירו את היזמל דרך רשויות דרבנן, הראו בכך שלשיטתם, אין מכשירי מילה דוחים שבת. ועשו זאת גם שלא כדעת חכמים החולקים על רבי אליעזר, שהם אוסרים להעביר את היזמל אפילו ברשויות דרבנן. אף שעל ידי זה תתבטל מצוות מילה שיש בה קראת. אלא הדבר נעשה ברצון רבי שמעון. כדעת רבי שמעון הסובר שאפילו לדבר הרשות מותר להעביר חפץ דרך רשויות אלו, אם החפץ היה שם בכניסת השבת. דתנן, כך שנינו במשנה במסכת עירובין דף פייטט עמוד א', רבי שמעון אומר, אחד גגות ואחד קרפיפות, מגרשים שמחוץ לעיר, ואחד חצרות, כולן, כל הרשויות הללו, רשות אחד הן נחשבות, אף אם הן שייכות לאנשים שונים, לכלים ששבתו בתוכן, כלומר לגבי כלים שהיו במקומות אלו בכניסת השבת, ומותר להכניס ולהוציא כלים אלו מרשות אחת לחברתם מבלי לעשות עירובי חצרות. ולא לכלים ששבתו שהיו בתוך הבית בכניסת השבת, שאותם אסור להוציא מהבתים למקומות אלו בלי עירובי חצרות. מבאר רשי, שאם בעלי הבתים של אותה חצר לא עשו עירובי חצרות, אסורים להוציא חפצים מהבתים לחצר. וגם אם ערבו ומותר להם להוציא מביתם לחצר, מכל מקום החפצים שהוצאו מהבית, אסור להוציאם לחצר אחרת ולא לגג בית של אחרים ולא לקרפף בלא עירובי חצרות. התוספות בדיבור המתחיל לכלים ששבתו לתוכו, אומרים שגם במעשה שהובא לאל היזמל שבת בכניסת השבת באותם רשויות ולכן הותר בשבת להעבירו דרך אותן רשויות כדי למול. משמע מדבריהם שאם היזמל שבת בבית, כיוון שאסור מדרבנן להוציאו לרשויות הללו, לא היו חכמים מתירים להוציאם. שלא יתירו חכמים לעבור על דבריהם, אפילו אם על ידי כך תתבטל מצוות מילה. ומתוך שרשי לא כתב שמדובר שהיזמל שבת ברשויות הללו, מדייק המהרש"א, שרשי סבר שהיזמל שבת בבית, ואף על פי כן התירו להוציאו לצורך מצוות מילה לחצר שאינה מעורבת. עכשיו טענה הגמרא בטלטול חפץ ששבת בכניסת השבת במבוי, שלא עשו בו שיתופי מבואות. באי מני רבי זיירא מרבי אסי, שאל רבי זיירא את רבי אסי מבוי. מה זה מבוי? רחוב שיש מחיצות משלוש רוחותיו, והצד הרביעי פתוח לרשות הרבים. נגיד שמרשות הרבים נכנסים לסמטה ללא מוצא, הסמטה ללא מוצא זה מה שנקרא מבוי, שהוא סגור משלוש רוחותיו, ובגבול בינו לרשות הרבים יש פתח, ובני החצרות יוצאים אל רשות הרבים דרך אותה סמטה, דרך אותו מבוי. ומבוי כזה שיש לו שלוש מחיצות ופרוץ ברוח הרביעית לרשות הרבים, דינו כרשות היחיד גמורה לדעת רוב הראשונים. כך אומר הביאור הלכה בסימן שין סמך ג'. ומבוי כזה שחצרות פתוחות לתוכו, מאחר והמבוי הוא רשות של כל החצרות, נראה קצת כרשות הרבים, ולכן אסרו חכמים להוציא חפצים מהחצרות למבוי. וכן אסרו לטלטל במבוי כזה, כדי שלא יאמרו האנשים כשם שמותר להוציא מן החצרות לרחובות של המדינה ושוקיה, ולהכניס מהם לחצרות, כך מותר להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. וכדי להתיר טלטול במבוי, יש להניח בפתח לרשות הרבים לכי עמוד, מין מזוזה באחד מצידי הפתח, ועמוד זה נחשב למחיצה רביעית, או להניח קורה בגובה הפתח לכל רוחבו. והדברים הללו נועדו להיכר שלא יוציאו מהמבוי אל רשות הרבים. ואומנם עדיין אין זה מספיק, ויש לעשות גם שיתופי מבואות שגובים פת או דבר מאכל אחר מבני החצרות הפתוחות למבוי, ומניחים אותה באחת החצרות. על ידי שיתופי מבואות מותר לטלטל במבוי ולהכניס ממנו לחצרות, ומהחצרות אליו. אז שואל רבי זיירא את רבי אסי, מבוי שלא נשתתפו בו בני החצרות השותפים במבוי, כלומר שלא עשו שיתופי מבואות, להתיר להם להוציא מהחצרות למבוי, מהו, האם מותר לטלטל כלים ששעו במבוי כשהתקדש היום? כלומר, בשקיעת החמה, כשהיום התקדש בקדושת השבת, היו כלים אלו במבוי ולא בתוך הבית. אז האם מותר לטלטל את הכלים הללו בחולו, בכל שטח המבוי, או שמה מותרים רק בארבע אמות? וזה פשוט שאם בעלי הבתים שבאותה חצר לא עשו עירובי חצרות, אסור להוציא כלים אפילו מהבית לחצר, לפי שהבית שייך רק לאחד מהם והחצר משותפת לכולם. אלא אפילו אם ערבו בעלי הבתים שבאותה חצר ומטלטלים אחמת כן כלים מהבתים לחצר, מכל מקום לא יוציאו את כלי הבית מחצר זו לחצר אחרת, שלא עשו עם עירובי חצרות, ובוודאי שלא למבוי. וכלים שהיו בחצר כשקידש היום, כשנכנסה שבת, לדעת רבי שמעון שחצר ומבוי נחשבים לרשות אחת לכלים ששבתו בתוכה, מותר להוציאה מהחצר למבוי, בלי שיתופי מבואות, ורק כלים ששבתו בבית אסור להוציאם למבוי. ולדעת חכמים גם כלים ששבתו בחצר אסור להוציאם למבוי, בלי שיתופי מבואות. אם כן, חוזרים לשאלתו של רבי זיירא, ששאל את רב אסי, מבוי שלא נשתתפו בו, מהו לטלטל בכולו? ומה צדדי הספק? מי אמרין הנעים אנחנו אומרים שמבוי כחצר דמי, דינו כחצר? מה חצר אף על גב דלא ערבו? למרות שאנשי החצר לא ערבו עירובי חצרות, כיוון שהיא רשות היחיד גמורה, מותר לטלטל כלים ששעו בחצר בשעת כניסת השבת בכולו, ולא רק בארבע אמות. וכן מלבוש ששבת בבית בשעת קידוש היום, ובשבת לבשו, ויצא עמו לחצר, ופשטו שם, מותר לטלטלו בכל החצר. אז אם כן אומרת הגמרא, כמו שבחצר אף על גף שלא ערבו אנשי החצר עירובי חצרות, כיוון שהיא רשות היחיד גמורה, מותר לטלטל כלים ששעו בחצר בשעת קידוש היום בחולו, בכל החצר, ולא רק בדלת אמות, ואין חולק בדבר, היי נמי, כך גם מבוי שעל ידי שלושת המחיצות ולחי או קורה בפתח לרשות הרבים, דינו כדין רשות היחיד גמורה. ואף על גב דלא נשתתפו בני החצרות בו, מותר לטלטל כלים ששבתו בתוכו בחולו. עוד אלמה, או שמה נאמר שמבוי לא דמי לחצר. מבוי אינו דומה לחצר, אלא הוא דומה לקרמלית, מקום שאינו משמש להילוך הרבים, כגון ים או בקעה. בקעה זו מקום שיש בו שדות רבים, ולכן אינו רשות הרבים, וגם אין לו מחיצות, ולכן אינו רשות היחיד. אז המבוי דומה לקרמלית, לחצר איתלי ארבע מחיצות, לחצר יש ארבע מחיצות גמורות, אבל היי, אבל למבוא אילית לארבע מחיצות. אין לו ארבע מחיצות גמורות, אלא רק שלוש מחיצות, ובפתח לרשות הרבים יש רק לחי או קורה. ורק אם עשו שיתופי מבואות, תקנו חכמים שהקורה תחשב כמחיצה רביעית של המבוא, אבל כשלא עשו שיתופי מבואות, ואין מוצאים כלים מהחצרות למבוא, לא תקנו שהקורה תחשב כמחיצה. נמצא שהמבוא פרוץ לרשות הרבים ודינו כקרמלית. הנה מאופן נוסף לחלק ביניהם. חצר אית לדיורין. חצר עשויה לשימוש תדיר, ואם מתירים לטלטל בכל החצר, לא יטעו לטלטל גם בקרמלית. היי, לית בדיורין. אבל מבוי אינו עשוי לשימוש תדיר, ודומה יותר לקרמלית, ואם נתיר לטלטל בכל המבוי, יטעו לטלטל גם בקרמלית יותר מ-400, וחכמים גזרו לא לטלטל יותר מ-400 בקרמלית. שתיק, ולא אמר לי ולא מידי. רב אסי ששמע את השאלה, מפי רבי זיירה, לא ענה כלום על שאלתו. זימנין, פעם אחרת אשכחי, מצאו רבי זיירה את רבי אסי, דייתי וכאמר שישב ואמר כך, אמר רבי שמעון בן לקיש משום רבי יהודה הנשיא, פעם אחת שכחו ולא הביאו איזמל מערב שבת, והביאו בשבת. היה הדבר קשה ולא מובן לחכמים. איך מניחים דברי חכמים, כיצד עוזבים דברי חכמים שאמרו, שאין יותר להביא את האיזמל בשבת אפילו לא דרך רשויות דרבנן, ועושין כרבי אליעזר שמתיר להביאו בכל אופן שהוא. הד הטעם אחת שאין לעשות כרבי אליעזר, דרבי אליעזר שמותי הוא, שהרי רבי אליעזר היה מנודה, כמבואר במסכת בבא מציעא בדף נ"ט עמוד ב', שנחלק רבי אליעזר עם חכמים, ולא רצה לבטל את דעתו מפני דעתם אף שהם היו הרוב, ולכן נידוהו. ושמותי זה לשון שמתה, לשון נידוי, אז אי אפשר לפסוק כמותו. ועוד טעם, שהרי יחיד ורבים הלכה כרבים, ויש לפסוק כחכמים. והמשיך רבי אסי ואמר, ואמר רבי יושעיה, אמר רבי יושעיה לחכמים שתמאו על היתר העברת האיזמל בשבת, שאלתי את רבי יהודה הגוזר, את רבי יהודה המוהל, אודות המעשה ההוא, ואמר לי שהמקום שבו העבירו את האיזמל, מבוי שלא נשתתפו בו שיתופי מבואות אבא. זה היה מבוי שלא עשו בו שיתופי מבואות. והייתו הוא מהי רישה להי רישה, והעבירו את האיזמל מבית שבקצה אחד של המבוי, לבית התינוק שהיה בקצה השני של המבוי. לאחר ששמע רבי זיירה כל זאת מרבי אסי, אמר לי, אומר רבי זיירה לרבי אסי, סבירה ללמר האם ניתן ללמוד מדבריך שאתה סובר שמבוי שלא נשתתפו בו מותר לטלטל בחולו? שהרי בדברי רבי יושעיה מבואר שמותר לטלטל במבוי שלא נשתתפו בו, ואתה הבאת את דבריו של רבי יושעיה ולא הקשית עליו כלום. אמר לי, ישיב לו רבי אסי לרבי זיירה, אין, אכן כך אני סובר. אמר לי, שאל אותו רבי זיירה את רבי אסי, והזימנין בא עם מנך ולא אמרת לי, אחי, הרי אני שאלתי אותך בעניין הזה ולא ענית לי כך. דיל מה שמה הסיבה הייתה, אגב, שיתפך, את ילך גמרך, תוך כדי מרוצת לימודך לחזור על דבריו של ריש לקיש שסיפר את המעשה ההוא, נזכרת בדברי רבי יושעיה. אמר לי, ישיב רבי אסי לרבי זיירה, אין, אכן כך. אגב, שיתפה ראית לי גמרי. תוך כדי מרוצת לימודי בסוגיה הזו, נזכרתי בדברי רבי יושעיה. ממשיכה הגמרא לדון ביתר טלטול במבוי שלא נשתתפו בו. איתמר אומרת, הגמרא נאמר בבית המדרש, אמר רבי זיירה, אמר רב, מבוי שלא נשתתפו בו, אין מטלטלים בו, אלא ב-400. אמר רבי המילתא, המרה שמועה זו, אמר אותה רבי זיירה ולא פרשה ולא פרש באיזה אופן נאמרו דברי רב. הדעת עד שבא רבא בר אבוע ופרשה. דאמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוע, אמר רב, אמר רב נחמן בשמו של רבא בר אבוע שאמר בשמו של רב, מבוי שלא נשתתפו בו, אם ערבו חצרות עם בתים, כלומר שעשו עירובי חצרות, ורשאים עכשיו להוציא כלים מהבתים לחצרותיהם, ובני החצרות לא עשו שיתופי מבואות לשתף את כל החצרות שבמבוי, אין מטלטלין בו אפילו כלים ששבתו בו, אלא ב-400. אבל אם לא ערבו חצרות עם הבתים, ואסור להוציא כלים מהבתים לחצרותיהם, מותר לטלטל כלים ששבתו בו בחולו. מקשה הגמרא על רבא בר אבוע. אמר לי רב חנינא חוזה לרבא, מה ישנה מדוע שונה הדין בין ערבו ללא ערבו? הרי כי ערבו חצרות עם הבתים, ונעשו רשות אחת, הטעם שאין לטלטל במבוי אלא ב-400 הוא, משום דניתקו החצירות מדינם הקודם, ונעשו בתים. בטלו החצירות לגבי הבתים, ואין שם חצירות עליהם, ונמצא שנחשב שאין כאן חצירות, ורב לטעמי. רב הולך בעניין הזה לשיטתו, דאמר רב, אין המבוי ניתר בלחי וקורה, עד שיהיו בתים וחצירות פתוחים לתוכו. כלומר, שני בתים פתוחים לכל חצר, ושתי החצירות פתוחות למבוי. ובטעם הדבר כותב הרשב"א, שמבוי שחצרות ובתים פתוחים לתוכו, אנשים רבים עוברים שם, ואין עושים בו תשמישי צניעות ומתביישים לאכול שם, ואין חשש כל כך שיוציאו כלים לרשות הרבים, לכן אמרו חכמים שדי בלחי וקורה להתיר לטלטל שם. אבל כשאין בתים וחצרות פתוחים לתוכו, מעטים העוברים ושווים, ומצוי שיחידים עושים שם תשמישי צניעות ואוכלים שם. ויש חשש שיוציאו כלים לרשות הרבים, על כן אמרו חכמים שאין די בלחי וקורה, וצריך פס של דלת תפחים. ואחר וכאן שהחצירות נעשו בתים, בתים איקה, בתים יש, חצירות לקח, חצירות אין. ועל כן לחי וקורה אינם מועילים, ונעשה דין המבוי כדין קרמלית, ואין מטלטלים בו אלא בארבע אמות. אם כך, כי לא הרבו החצירות עם הבתים, נמי גם כן להזינהו לאני בתים, נראה את הבתים לגבי המבוי כמנדסטים מדמו, כאילו הם סתומים שהחצירות מפסיקות בין הבתים למבוי, שהרי אין אפשרות להוציא כלים מהבתים לחצירות. ואם כן, חצרות איקה ובתים לקה, חצרות יש ובתים אין. והתוסות לאל בדף כופלה מדמות ב', דיבור המתחיל נתקו, מבארים שאף שאסור להוציא מהחצרות למבוי, מכל מקום נחשב הדבר שיש חצרות כיוון שיש דבר מה שמפסיק בין החצרות למבוי, אבל הבתים נחשבים כאינם כיוון שהחצר מפסיקה בינם למבוי. ולא יהיה ניתר בלחי וקורה, ומדוע אמריו שמותר לטלטל בחולו באופן הזה? ולכאורה דעת המקשה אינה ברורה, שהרי לטעמו לעולם יהיה אסור לטלטל בכל מבוי שלא נשתתפו בו, בין ערבו בין לא ערבו. ובברייתא במסכת העירובין בדף צדי א' עמוד ב' מבואר, שלדעת רבי שמעון מותר לטלטל מהחצר למבוי אף על פי שלא נשתתפו בו. ובאר החזוני שכוונת המקשה להוכיח שסברה זו שנתקו חצרות ונעשו בתים אינה נכונה, שאם כן לעולם יהיה אסור לטלטל מהחצר למבוי, וזה לא ייתכן. תרצת הגמרא, אפשר, קיימת אפשרות, דמבטלי לרשות הדקולו לגבי אחד. במשך יום השבת יבטלו בעלי הבתים את רשותם בחצר לאחד מבני החצר, ועל ידי כך יהיה מותר לו להוציא מהבית לחצר. ושוב יש למבוי חצרות, ולאחד החצרות יש גם בית. הכוונה לביתו של זה שביטלו את רשותם לגביו, ולכן מותר לטלטל בכולו. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, אפשר, לפי סברת המתרץ שדי בבית אחד, לכאורה די גם בחצר אחת, ואם כן, גם בערבו החצרות עם בתים, מדוע נחשב שאין כאן חצרות? הרי בני חצר אחת יכולים לבטל את רשותם שיש להם במבוי לבני חצר אחרת, והללו יכולים להוציא כלים מחצרם למבוי. ונמצא של המבוי יש חצר אחת ויוכלו לטלטל בכולו. תרצים התוספות שהגמרא לא רצתה להקשות זאת, כיוון שקיימת דעה במסכת עירובין בדף סמך וב עמוד ב', שאין ביטול רשות מחצר לחצר. ועוד תירוץ מתרצים התוספות, שהגמרא לא הקשתה זאת, כיוון שבין כך הגמרא דחתה את סברת המתרץ, כפי שמיד נלמד. מקשה הגמרא, סוף סוף בית אחד איקה, אבל שני בתים לקה. בית אחד יש אמנם, לפי התירוץ הזה, אבל שני בתים אין, ורב אמר שצריך שני בתים לכל חצר. תרצת הגמרא, אפשר דמיצפרה ועד פלגה דיומה. מהבוקר עד חצי היום יבטלו את רשותם לגבי אחד, לגבי אחד מבני החצר, ומפלגה דיומה ולפניה, מחצי היום עד הערב יבטלו את רשותם לגבי אחד, לגבי מישהו אחר מבני החצר, ואם כן ישנם שני בתים שיכולים להוציא לטלטל אל החצר. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל מפלגה דיומה לפניה, שהתירוץ הזה הוא דווקא לשיטת רב, שהוא בעל הממרא כאן, שסובר במסכת עירובין בדף סמכת עמוד ב', שבשבת אחת מבטלים וחוזרים ומבטלים. כלומר, שניים מגרים בשני בתים ויש להם חצר אחת ולא ירבו ערבי חצרות ורוצים שניהם להוציא מביתם לחצר, מבטל האחד את רשותו לשני עד שיעשה את צרכה, ואחר כך יחזור השני ויבטל את רשותו לטובת הראשון. אבל יש חולקים שם על רב. שוב מקשה הגמרא, סוף סוף בעידנה דאיתא להאי לאיתא להאי, סוף סוף בזמן שהחצר שייכת לאחד היא לא שייכת לחברו, ולשיטת רב צריך שבאותו זמן יהיו לכל חצר שני בתים הפתוחים אליה והם שייכים לאנשים שונים. מכוח הקושיות הללו חוזרת בה הגמרא ואומרת, אלא אמר רב אשי, בין ערבו ובין לא ערבו סובר רב שהמבוי ניתר בלחי וקורה, זאת כיוון שבתים וחצרות פתוחים לתוכו. וטעמו של רב שחילק בין ערבו ללא ערבו, הטעם הוא שהרי מי גרם לחצרות שיאסרו להוציא מהם למבוי ללא שיתופי מבואות? הבתים ולקה, והם אינם. כלומר, לדעת רבי שמעון, המבוי והחצרות הפתוחות לא נחשבים לרשות אחת, ומותר לטלטל מזה לזה כלים ששפטו בהם, גם אם לא עשו שיתופי מבואות. סובר רב שזאת בתנאי שהחצרות לא ערבו עם הבתים, לפי שבאופן זה לא מצויים חפצי הבתים בחצרות, ואין חשש שיוציאו למבוי גם את החפצים ששפטו בבית, שגם רבי שמעון מודה שאסור להוציאם למבוי. אבל אם ירבו החצרות עם הבתים ומצויים בחצרות חפצים ששבטו בבית, אסור לטלטל מהחצרות למבוי גם את הכלים ששפטו בחצר. זאת מחשש שיוציאו גם חפצים ששפטו בבית. באופן זה גם לדעת רבי שמעון אין להחשיב את המבוי כרשות אחת עם החצר, שהרי אסור לטלטל מזה לזה. והמבוי הופך להיות קרמלית, ואסור לטלטל במבוי עצמו יותר מ-400. ו ולא די בגזרה שלו להוציא מהחצרות למבוי, והוא צריכו לגזור גם לא לטלטל במבוי עצמו יותר מארבע עמות, שאם לא כן, לא תתקיים הגזרה שלו להוציא מהחצר למבוי. והטעמו, אם אנשים יראו שמטלטלים במבוי כלים ששפטו בתוכו, יסברו שהם רשאים גם להוציא לשם כלים ששפטו בחצר. שרי לרבי שמעון, כלים ששפטו במבוי וכלים ששפטו בחצר, דינם שווה. והינהגו כפי שהיו רגילים לנהוג במקרה שלא ערבו, ויוציאו גם מהחצר למבוי כלים ששפטו בבית. אבל אם יעשו החצירות שיתופי מבואות, יחשבו הבתים, החצירות והמבוי לרשות אחת, ויהיה מותר לטלטל בכל המבוי. וזו כוונת הגמרא. מי גרם לחצירות שיאסרו להוציא למבוי ויצטרכו שיתופי מבואות? הלא הם הבתים שירבו עם החצירות. אבל אם לא ירבו עם החצירות, יסתלקו הבתים והמבוי והחצירות הם רשות אחת ומותר לטלטל בכל המבוי גם אם לא עשו שיתופי מבואות. ובמסכת עירובין בדף צדי א', עמוד א', מבואר שהלכה כרבי שמעון. אבל רבי יוחנן חולק על רב בביאור שיטת רבי שמעון, ולדעתו מתיר רבי שמעון להוציא למבוי כלים ששפטו בחצר ולטלטלם בכל המבוי גם כשערבו חצירות עם הבתים ומצויים בחצר כלים ששפטו בבית. כותבים התוספות בדיבור המתחיל, מי גרם לחצירות, שכיוון שהלכה כרבי יוחנן נמצא של ההלכה, מבוי שלא עשו בו שיתופי מבואות, מותר לטלטל בכל המבוי, בין ערבו חצרות עם הבתים ובין אם לא ערבו. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה, בדף קוף למד, במסכת שבת, עם הצגת שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע לרבי אליעזר יש להוציא את הסכין כשהוא מגולה? שאלה שנייה, איזה שכר קיבלו אנשי העיר שעשו כדעת רבי אליעזר? שאלה שלישית, מדוע ישראל שמחים במצוות מילה? שאלה רביעית, מדוע אלישע אמר לרומאי שיש בידו דווקא כנפי יונה? שאלה חמישית, מה הפירוש שרבי אליעזר שמותי הוא? והשאלה האחרונה על דף קופלמד, לרב, איזה מבוי מותר לטלטל בו כשהתקינו בו לחי וקורה? אלה הם מוריי ורבותיי השאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, עודות אשר למדנו היום הזה בסייעתא דשמיא בדף קופלמד. במסכת שבת, וכעת אל פנינתנו שונה הלכות, בלי פתיח מוזיקלי בשלושת השבועות, ובפנינה הזו אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. מכשירי מילה שאפשר לעשותם מערב שבת אינם דוחים את השבת, ולפיכך אם לא יביא יזמל למילה מערב שבת לא יביאנו בשבת, אפילו במקום שאין בו אלא איסור דרבנן, שהעמידו חכמים דבריהם במקום קראת. וכן אין עושים סכין למול בו ואין מביאים אותו ממקום למקום, ואפילו להוציאו מהבית ולהביאו דרך גגות וחצירות ומבואות שלא ירבו. אבל אם שכח הסכין בגג או בחצר, מותר להביאו מזה לזה, אפילו ערבו חצרות עם הבתים. ולומר לגוי לעשותם, אם הוא דבר שאם יעשהו ישראל אין בו איסור אלא מדרבנן, אומר לגוי ועושהו. ואם הוא דבר שאסור לישראל לעשותו מן התורה, לא יאמר לגוי לעשותו. האיסור לא תבשל גדי בחלב אמו אינו נוהג אלא בבשר בהמה טהורה בחלב בהמה טהורה. אבל בשר טהורה בחלב טמאה ובשר טמאה בחלב טהורה מותרים בבישול ובהנאה. ובשר חיה ועוף אפילו בחלב טהורה מותר בבישול ובהנאה, ואף באכילה אינו אסור אלא מדרבנן. נוהגים לעשות סעודה ביום המילה, ונהגו לקחת מניין לסעודת מילה, ונקראת סעודת מצווה. וכל מי שאינו אוכל בסעודת מילה, אבי כמנודה לשמיים, ודווקא שנמצאו שם בני אדם מהוגנים. אבל אם נמצאו בני אדם שאינם מהוגנים, אינו צריך לאכול שם. נהגו לעשות סעודה ומשתה בליל שבת לאחר שנולד זכר, ונכנסים אצל התינוק לטעום שם, והיא גם כן סעודת מצווה. כך דעת הרמ"א. אם יש תינוק למול ביום תשעה באב, מלאים אותו אחר שגומרים הקינות ויש ממתינים למולו עד אחר חצות. אין לך דבר בכל התורה כולה שהוא קשה לרוב העם לפרוש אלא מן העריות והביות האסורות. אמרו חכמים, בשעה שנצטוו ישראל על העריות, בחו וקיבלו מצווה זו בתערומת ובחייה. כנאמר, בוכה למשפחותיו על עסקי משפחות. ואמרו חכמים, גזל והעריות נפשו של אדם יתבה להם ומחמדתן. אין אתה מוצא קהל בכל זמן וזמן שאין בהם פרוצים בעריות וביות אסורות. ליום הדין, אם היה זהיר במצוות תפילין, כף זכויות מכרעת, ואם פשע בהם, כף חובות מכרעת, שאין לך גדולה בכל מצוות עשה שבתורה יותר ממצוות תפילין, שהוקשה ושוותה כל התורה כולה לתפילין, שנאמר למען תהיה תורת השם בפיך. לכך, צריך כל אדם שיהיה זהיר במצוות תפילין. ומה שרפויה ביד קצת אנשים, היינו כמו שאמר רבי שמעון בן אלעזר, כל מצווה שלא מסרו ישראל עצמם עליה בשעת השמד, עדיין הם מרופא בידם. תפילין מצוותן להיות עליו כל היום, אבל מפני שצריכים גוף נקי שלא יפיח בהם, שלא יסיח דעתו מהם, ואין כל אדם יכול להיזהר בהם, נהגו שלא להניחם כל היום, ומכל מקום צריך כל אדם להיזהר בהם ולהיותם עליו בשעת קריאת שמע ותפילה. קטן היודע לשמור תפילין בתארה שלא ישן ולא יפיח בהם ולא ייכנס בהם לבית הכיסא, חייב אביו לקנות לו תפילין לחנכו. ויש אומרים שדווקא שהוא בן י' ג' שנים ויום אחד, וכן נהגו ואין לשנות. גגות וחצרות וקרפיפות כולם רשות אחת הם לכלים ששבטו בתוכה שמותר לטלטלה מזה לזה, אפילו הם של בעלים הרבה, ולא ירבו יחד. מותר לטלטל מחצר לחצר אחרת או לגג של חברו או לראש כותל שביניהם ומגג לגג אחר הסמוך לו, אפילו גבוה ממנו הרבה, ומהגג לקרפף שאינו יותר מסעתיים, או שהוקף לדירה אפילו יותר מסעתיים, או למבוי שמתוקן בלחי או קורה, אפילו לא ירבו בו. אף על פי שערבו בני החצר לעצמם ומצויים כלים של הבתים בחצר, מותר לטלטל כלים ששפטו בחצר זו לחצר אחרת, ולא חוששים שמה יטלטל גם כלים ששפטו בבית לחצר אחרת או לגג או לקרפף. אם לא ערבו החצרות יחד וגם לא נשתתפו במבוי, מותר לטלטל בכל המבוי כלים ששפטו בתוכו, בין ערבו חצרות עם הבתים ובין לא ערבו. ולרמב״ם, דווקא כשלא ערבו חצרות עם הבתים, אבל אם ערבו חצרות עם הבתים, אין מטלטלים במבוי אלא בארבע אמות. אין מבוי ניתר בלחי או קורעת שיהיו פתוחים לתוכו שתי חצרות, ולכל חצר שני בתים, ואפילו כל החצרות פתוחות זו לזו, ויש שחולקים בזה. זהו שונה הלכות שלנו להיום, ואנחנו חותמים בסייעת הדשמיה את שיעור דפינו היומי, עם משנה יומית על שני חלקיה. בחלק הראשון, אנחנו משננים את המשניות שאין להם גמרא. אנחנו אוחזים בסדר זרעים, מסכת תרומות, פרק ח', משנה ח'. המשנה דנה בתרומה שהיא ספק טמאה, כיצד נוהגים בה. חבית של תרומה כגון שהיה ביין של תרומה שנולד בספק תרומה כגון שתי חביות ברשות היחיד ונגע שרץ מת באחת מהן ואין ידוע באיזה מהן נגע שנמצאת כל אחת משתי החביות הללו ספק תמאה. רבי אליעזר אומר, אם הייתה מונחת במקום תורפה, אם הייתה החבית הזו במקום הפקר שעלולה שם להתאמת תומת ודאי, יניחנה במקום המוצנה במקום משומר כדי שלא תתאמה תומת ודאי, שאדם מוזר לשמור את תרומתו שלא תתאמה, ואפילו אם כבר נולד בספק תרומה. אם הייתה מגולה, יחסנה, שלא תיאסר משום סכנת נפשות. ורבי יהושע אומר, אם הייתה מונחת במקום מוצנה, יניחנה במקום תורפה שתתאמה שם תומת ודאי, ויהיה מותר לשרופה, ואם הייתה מחוסה, יגלנה, כדי שתיאסר משום גילוי ויהיה מותר לשופחה. רבי יהושע סובר שאויל ותרומה זו אסורה בשתייה או באכילה, שמא היא טמאה, ואף אסור לאבדה בידיים, שמא היא טהורה, לפיכך מוטב שיגרום לטומאה או איסור ולא ישענה כמות שהיא, שמא יבוא לידי תקלה לאכול או לשתות ממנה. רבן גמליאל אומר, אל יחדש בדבר, אלא יניחנה כמות שהיא, שאסור לגרום לטומאה, אבל אינו צריך לשומרה. והלכה כרבן גמליאל. מסכת תרומות, פרק ח', משנה ט'. חבית יין של תרומה שנשברה בגת העליונה היקב ושל שתי גיטות, זו למעלה מזו, שדורכים הענבים בגת העליונה, והיין יורד לגת התחתונה, ונשברה חבית יין של תרומה בגת העליונה, והתחתונה טמאה, בגת התחתונה יין של חולין טמא, והוא ראוי לכל אחד בימי תרומתו או למי שאינו אוכל חולין בטהרה. אם תיפול לתוכו התרומה, הרי זה נעשה מדומה טמא, ואסור בשתייה אפילו לכהן, וכגון שאין בגת התחתונה, מאה חולין כנגד החבית של תרומה כדי לבטלה. במקרה כזה מודה רבי אליעזר ורבי יהושע, אף על פי שהם חולקים לקמן בסיפה, הם מסכימים שאם יכול להציל ממנה רביעית בטהרה, שאם יכול לחזר אחר כלי טהור ולקבל בתוכו רביעית הלוג מן היין הטהור של החבית, קודם שירד כולו לגת התחתונה, יציל, אף על פי שבתוך כך, שיחזר אחר כלי, ירד היין של תרומה לחולין הטמאים, ויאסר כל היין שבגת התחתונה אפילו לכהן משום מדומה טמא. אבל מכל מקום לא יטמא את התרומה לקבלה בכלים טמאים כדי שלא תפסיד את החולין שבגת התחתונה, הואיל ויכול להציל ממנה רביעית הלוג בטהרה שהוא דבר חשוב. ואם לאו אינו יכול למצוא כלי טהור, רבי אליעזר אומר, תרד ותטמא. תרד התרומה לגת התחתונה ותטמא מן החולין, ואל יטמנה בידיו לקבלה בכלים טמאים או בידיים טמאות כדי להציל מן החולין. ורבי יהושע חולק וסובר שמותר לטמא את התרומה בידיו כדי שלא יפסיד את החולין. זוהי המשנה היומית חלק א', וכעת אל מפעל המשנה היומית קביעותה, בו אנו לומדים את המשניות כסדר השס. אוחזים אנו בסדר קודשים, מסכת תמיד, פרק א', משנה ו'. המשנה ממשיכה ללמד את סדר עבודת התמיד. כאשר הגיעו שני הכהנים, זה שזכה בעבודת הקטורת וזה שזכה בעבודת המחתה, למקום בעזרה שבין האולם ולמזבח, נטל אחד מהם את המגריפה, כלי המיועד להשמעת קול וצורתו כצורת מגריפה שהייתה מונחת שם, וזורקה בין האולם ולמזבח, ואין אדם שומע את כל חברו בירושלים בזמן זה מכל הרעש החזק היוצא מזריקת המגריפה. מפרש את המשנה, מדוע היו זורקים את המגריפה, ושלושה דברים הייתה זריקת המגריפה משמשת. כהן ששומע את קולה ביותו מחוץ לעזרה יודע על ידי כך שאחיו הכהנים נכנסים עומדים להיכנס להיכל להשתחוות לאחר הקטרת הקטורת, והוא רץ ובא להשתחוות עמהם. ובן לוי שהוא מחוץ לעזרה ושומע את קולה יודע על ידי כך שאחיו הלוויים נכנסים עומדים להיכנס לעזרה לדבר בשיר, לומר שירה בניסוך היין, והוא רץ ובא לומר שירה עמהם. וראש המעמד כשהיה שומע את כל המגריפה היה מעמיד את הכהנים הטמאים מבית אב של אותו היום שלא ראויים לעבוד בשער המזרח שהוא מקום כניסת כל אדם להר הבית. זוהי המשנה חותמת את הפרק החמישי במסכת תמיד, ומיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את המשנה הראשונה בפרק השישי של מסכת תמיד. המשנה ממשיכה ללמד את סדר עבודת התמיד. בשלב הזה הכהן הנושא את הקטורת והכהן הנושא את הגחלים הולכים אל היכל. אומרת המשנה, כאשר החלו שני הכהנים, זה שזכה בעבודת הקטורת וזה שזכה בעבודת המחתה, עולים באותן 12 המעלות שבין המזבח והאולם. מי שזכו בדישון מזבח הפנימי ודישון המנורה היו מקדימים ללכת לפניהם, להיכנס להיכל כדי לגמור את עבודתם ולצאת לפני הקטרת הקטורת. מי שזכה בדישון המזבח הפנימי נכנס להיכל ונטל את הטני של זהב והניח שם בכניסתו הראשונה להיכל לאחר שמילאו דשן מן המזבח והשתחווה ויצא עם הטני. מי שזכה בדישון המנורה נכנס להיכל וכשמצא ששתי הנרות המזרחיים שעוד לא דישנם דולקין עדיין מהדלקתם בערב הקודם, היה מדשן את הנר המזרחי מביניהם, כלומר מסיר את הפתילה והשמן ומחבא בכך את הנר ומקנחו ונותן לתוכו פתילה חדשה ושמן, ומניח את הנר המערבי דולק לפי שממנו היה מדליק את שאר הנרות של המנורה בהדלקה של בין הארבעים. ואם מצאו את הנר המערבי שקבע, דהיינו בימים שלאחר מות שמעון הצדיק, שאז כבר לא היה הנר המערבי דולק תמיד עד הערב בדרך נס, היה מדשנו כעת כמו שדישן את הנר המזרחי, ומדליקו מן האש של מסבח העולה, ולאחר שעשה את עבודתו נטל את הכוז מן המעלה השנייה שלפני המנורה, שהניחו שם בכניסתו הראשונה להיכל אחר שמילאו דשן מהטבת חמשת הנרות והשתחווה ויצא עם הכוז. מסכת תמיד, פרק ו' משנה ב', לאחר שהכהן שדישן את המנורה יצא מן ההיכל, נכנס הכהן הנושא את הגחלים, מלמד את המשנה את סדר עבודתו, מי שזכה במחתה לחטות גחלים מעל גבי המזבח החיצון, ולהוליכם ולתנם על המזבח הפנימי כדי שיקטירו עליו את הקטורת, צבר את הגחלים שבמחתה על גבי המזבח הפנימי, כלומר, עירה את הגחלים מן המחתה למזבח הפנימי בערימה אחת, ורידדן פיזר את הגחלים ושטחן על פני המזבח באמצעות שולי תחתית המחתה והשתחווה ויצא. מסכת תמיד, פרק ו' משנה ג', המשנה החותמת את הפרק. לאחר מכן היה הכהן הנושא את הקטורת נכנס להיכל והמשנה מלמדת את סדר עבודתו. מי שזכה בעבודת הקטורת היה נוטל את הבזך המלא קטורת מתוך הכף הגדול שהיה תחתיו, ונותנו את הכף לאוהבו או לקרובו. אם נתפזר ממנו, מן הבזך, מעט מן הקטורת לתוכו, לתוך הכף, אוהבו או קרובו של הכהן המקטיר, נותנו לו את הקטורת שנתפזרה בחופניו לתוך חופניו של המקטיר. ומפני שהכהן המקטיר לא הקטיר קטורת מימיו, היו מלמדים אותו, הווה זהיר שמא תתחיל לפניך. היזהר שלא תיתן את הקטורת על האש מצד המזבח הקרוב אליך, כדי שלא תיקווה. התחיל מרדד ויוצא, כלומר, מיד לאחר שצבר את הקטורת על הגחלים, יצא המקטיר מן ההיכל, ולא היה הכהן המקטיר מקטיר את הקטורת עד שהממונה אומר לו, הקטר. אם היה המקטיר הכהן הגדול, אז היה הממונה אומר לו בדרך כבוד, אישי, אדוני, כהן גדול, הקטר. פרשו העם מן המקומות במקדש אסור להם להיות בהם בשעת הקטרת הקטורת, והקטיר הכהן את הקטורת, וכיוון שגמר את עבודתו, השתחווה כעבד הנפטר מרבו, ויצא מן ההיכל. עד כאן מוריי ורבותיי משנתנו היומית, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמיה הענקית, את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי פעמיים כי טוב. חב"ד בתמוז תש"פ, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיה הגדולה, דף קוף למד, במסכת שבת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי, חג בתמוז, חב"ג בתמוז תש"פ, ונלמד דף קוף למד א', במסכת שבת. לקוראים בנימין מילצקי, ורוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בפסורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מי נותן התורה. חילכם לא ראית, אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.